שלום לכולם, ברוכים הבאים. האם אתה עושה לי את החזרה את האורך?
כן, אפשר להצטופף, שיהיה לכו קיר לכל אחד. כל לידינו יש מקום. רוצה לסגור את החלון?
נסגור.
רוצה עוד קרית שם על הרגליים? יש פה הרבה. הרבה כבר לא, אבל יש פה. יש כאן עוד מקום, אם למישהו לא נוח איפשהו, יש כאן עוד מקום. טוב, אז ברוכים הבאים. כולם נוח פחות או יותר?
יותר.
פחות או יותר. זה ה... זה המיטב שהבית הזה יכול להציע. מי שלא היה פה ולא היה בהתחלה, זה המרכז של תובנה בתל אביב. ובשבוע הבא הוא... נכנס לשיפוץ במקום הזה, עושים פה קצת הרחבות וקצת זה, אז אולי זה יצא אפילו עוד יותר גדול או מרווח ממה שזה כרגע, אני אפילו לא יודע מה, איך נחשפצים את זה. אז שמח לראות אתכם אחרי היעדרות די ארוכה, לפחות מבחינתי. טוב, עד כמה שאני מבין מרני, בשבוע שעבר התחלנו לדבר על כללי התנהגות, את האיכות של אי פגיעה, של התנהגות שאינה פוגעת. והבנתי שגם היו הנחיות בבית לשים לב לזה במהלך השבוע, ואני הייתי שמח אם נתחיל בזה שאנשים ישתפו בצורה ספונטנית מהתנסויות, למידות שהיו במהלך השבוע בהקשר של מה שדובר לפני שבוע. אתם יודעים על מה אני מדבר או שאני מדבר באוויר? כן?
בעניין לגמרי.
מה?
אתה בעניין
לגמרי. אני בעניין לגמרי. אוקיי, אז דברים שאני חושב שזה בעיניי יש הרבה עניין לשים לב ביומיום וללמוד מתוך זה. אז מי שרוצה לשתף, בשמחה. עוד לא מתניע. מה, כי לא היו למידות, או כי זה מביך לדבר לפני כל כך הרבה אנשים, או... מה?
אני לא עשיתי שיעורי בית.
אוקיי.
שכחתי אותם.
שכחת, אוקיי.
אבל כן גיליתי השבוע משהו מעניין, וזה... אני לא יודע אם... אני חושב סתם שגיליתי את אמריקה, זה נושא של אהבה, כלומר... תוך כדי מדיטציה, לחוש אהבה, כלפי רצוי, כלפי אובייקט, לא אבל גם אפשר זה, וזה משנה את כל התחושה.
זה משהו שבאופן מודע אתה מחליט אותו מדיטציה, שזה קורה, מופיע מעצמו?
באופן מודע עושה.
באופן מודע.
בתוך שלא לשמה.
אוקיי. טוב, תודה, יפה. עכשיו תגיד, א', אני מאוד מזדהה איתך על לא עשיתי שיעורי בית, כי כשאני הייתי שומע שיעורי בית, הדבר הראשון זה לא לעשות, כמובן. מי רוצה לעשות שיעורי בית, אבל לשים לב במהלך השבוע לדברים שאנחנו עוסקים בהם. זה קורה? מתישהו זה מופיע? יצא לך במשך השבוע לשים לב ל...
אני
מתנהג
בסך הכל בסדר, אז
פחות, אני חושב שיש
לו דברים
שמתפטר מדברים. אוקיי, אז מה שאתה אומר שבעצם, אני לא הייתי פה לפני שבוע, אז אני רק יכול לנחש, הדברים שדובר עליהם פה לפני שבוע נראים לך באיזשהו מקום מובנים, ולא דברים שצריך לשים לב אליהם במיוחד או משהו כזה?
דברים אחרים שמדברים עליהם יותר. אוקיי. אני חושב שאני זה כמובן
טועה,
אבל תחושה.
מישהו הייתה איזו התנסות? כן, בבקשה.
קודם כל שאלת אותי זה מביך, זה דבר בקום.
אוקיי.
באמת אני, לגבי השיעורי בית שבוע שעבר, אני לא הבנתי.
את השיעורי בית?
לא הבנתי, שאלתי את לטיסה גם, אוקיי. עדיין הייתי אחרי, ושכחתי, ובכלל אוקיי. הייתי מודעת כל השבוע.
אוקיי.
ועכשיו כששאלת, פתאום על אי-פגיעה, קישרתי ושעשיתי משהו משמעותי בחיים שלי, שלא חשבתי שאולי זה קשור. אני בתקופה יחסית קשה בעבודה, מה שהתחלתי במקום הזה. היחסים עם הבוס שלי מאוד טובים, ובאמת שבוע שעבר עשיתי צעד של הבוס, לא, למרות שאני לא מרגישה, פשוט לתת לו אהבה, כאילו שאני אומרת, ופשוט הוא כאילו בוא נגמור את המלחמה, ולא, אני יודעת, בוא הלך למשאבי אנוש, הוא אמר, אבל ולכולם אבסוט, אנחנו עכשיו אנחנו עכשיו איזשהו זה תקופה בסדר.
אוקיי,
לא שזה משיפר לי,
הוא עוד לא העלה לך את המשכורת, נתווה.
לא, אז לא שיפר לי להגיע לעבודה כל יום, אבל כאילו סוג של משהו מתנה גם בגלל עצמי, פשוט שהוא ירד ממני.
אוקיי.
אז יותר היא פגיעה לעצמי גם, ולאו,
בעיניי אין הבדל.
בגלל אני כבר אמרתי שאם אני עושה את זה לעצמי, גם פשוט יעבור להחזרה, כאילו באתי לעשות את זה, כאילו אמרתי לא.
אז באופן מודע החלטת להפגין יותר אהדה, יותר סימפתיה.
לא, גם כאלה לבוא להגיד לו שפשוט הוא צריך את הפידבק, אני הולכת לעשות. ככה פשוט
שהוא יהיה רגוע. אוקיי, איזה יופי. תודה. עוד דברים.
היה לי משהו ממש קטן, אבל היה לי מעניין לראות את זה. באחד הלילות, לפני שהלכתי לישון, אז ראיתי מעל הדלת שלי פרפר על הקיר. לא יודע למה, אבל התחלתי לחשוב גם על הרבה פעמים קודמות שהיה יתושה, יתוש. זה כמובן הרבה יותר מקבל, והיה לי נורא קל כאילו להרוג אותה. אבל פעם אני ממש כאילו הסתכלתי עליו, אז חשבתי טוב, מה קורה? אחרי הסתכלתי על החלון, ראיתי שהחלון בטוח, ואמרתי טוב, הוא בא בגלל האור, אז כנראה שגם בבוקר הוא הלך בגלל האור. לא יודע, פשוט אמרתי לו כזה לילה טוב, או זה יכול להישאר. נכנסתי לחלום, הלכתי לישון, ובבוקר כשהרמתי את העיניים באמת הוא לא היה שם, זה היה לי כאילו פתאום משהו, לא יודע, מחשבה אחרת, אז משהו נורא טריוויאלי בעיניי.
מה זאת אומרת מחשבה אחרת?
אני חושב שכל החשיבה הזאת לא הגיעה לרמה כזאת של פשוט לראות אותו ולתת לו, כלומר לא, הייתה התחושה המוזרה הזאת ללכת לישון כשיש יצור מעופף בחדר שלי, ואולי הוא יעוף, הוא יבוא אליי.
אוקיי.
פרפר?
פרפר. גדול אבל.
שיניים חדות כאלה.
אוקיי. אוקיי. כן. יפה. אני רק מזכיר לכם משהו שרני העבירה לי, שאחד הנושאים שהיו אולי שועלו לפני שבוע, היה איזשהו, עלה איזשהו פחד בהפסקת השמירה העצמית. זוכרים משהו כזה שעלה? פחד מלב פתוח, ומה? במעגל, כן? ופחד מלהיות עם לב פתוח ולתת אמון ותחושה שנצא פריירים או ניתפס כפריירים או נהיה לא מוגנים.
כן, זה מה שאתה אומר.
אוקיי. ורני ביקשה כהנחיות למשך שבוע לשים לב כשהתחושות האלה עולות. אז לא יודע אם זה נוגע לכולם או רק לכמה אנשים או למישהו ספציפי, אבל תזכורת למשהו שהייתה הזמנה לשים לב אליו. אז עוד דברים שעלו, היה מישהו? כן, בבקשה.
אני זוכרת, תראה, אני ילדה את הנושא של אי-פגיעה את הנושא של אי-פגיעה בלרצות אנשים אחרים. ואני שמתי לב שבאמת אם התנדבתי במטבח של רטריט השבוע וראיתי שכשבעצם אם אני מרצה איכות שהיא לא טובה, זאת אומרת, כשאם אני אעשה משהו באמת, אז יש בזה מין הפגיעה, okay. גם בבן אדם
שמבקש.
Okay. Okay. ולי היה תרגול מאוד מעניין של סתם סיטואציה שמנהלת המטבח אמרה לי, קדימה, אין זמן. ואני באותו רגע הייתי מאוד נוכחת, אמרתי, יש זמן. זאת אומרת, לא הדפתי אותה, אבל אמרתי, אין זמן. ואחרי זה היא אמרה לי, קדימה, שזה באמת הראה לה, שוואלה, לא צריך להילחץ. לי באותו רגע זה היה קשה, כשמישהו שהוא סמכותי מהלך הבא ואומר לך יאללה ולשים איזשהו גיבול כזה. אבל זה מאוד נראה לי שזה נכון, ששווה לעשות את זה, שזה
שווה
להעביר בהירות.
יפה. ואמרת משהו שפשוט חשת את זה בפנים.
כן. כן, גם אמרתי את זה.
גם אמרת את זה.
גם אמרתי את זה.
באותו רגע.
כן.
אוקיי.
אני חושב, לא במקום הודף, גם לא אמרתי שהדפתי לה. אמרתי, יש זמן. וזה באמת
היה
טוב.
כן, לא, כי גם לפעמים אפשר לשים לב שאפילו לא צריך לענות תגובה הפוכה, אלא פשוט לחוות. איזה שאתה חווה נוכחות, וזה מקרין החוצה, אתה אפילו לא תמיד צריך להגיד. לפעמים האמירה הסותרת יכולה לעורר, במקרה הזה היא לא עוררה, כי כנראה משהו היה מאוד אותנטי, אבל כשאתה אומר למישהו, הוא אומר לך, יש לחץ, אתה אומר לו אין לחץ, אז רק יכול להחיץ אותו עוד יותר. אוקיי, היה מישהו שהיה לו קשה, שעלה בו איזה קושי בהתאם בהקשר של ליישם או לחוות דברים שדובר עליהם פה לפני שבוע, עלו איזה שהם קשיים, דילמות?
דילמה, כן. דיברת, מתייחסת לפחד שמלב פתוח מלהיפתח וכביכול אני לא הרגשתי את זה אצלי אבל ראיתי איזה בן אדם קרוב אליי
ראית אצלו מה?
את הפחד הזה מלהיפתח
אצלו?
כן.
אוקיי.
אני לא יודעת אם זה ממקום של לראות פרייר כמו שאמרת, אולי ממקום של פחד לחשוף כול שם ומדי יום ככה באמת אני מתקלת בזה ואני לא יודעת כל כך איך להתמודד או אני בן אדם מאוד פתוח אני מדבר ולחשוף רגשות ודברים ושאני מתקלת בזה
וכשאת נתקלת
זה בא מולי אצל בן אדם אחר
את הסגירות, את הפחד ולהיפתח.
כן.
כן.
אז מעורר בי
איזה
רגשות נחת, אכזבה, אולי
כעס. כי זה נוגע אישית אליי, או את רואה את הקושי של הבן אדם השני? אני שואל האם החוסר יכול להיפתח אצל בן אדם?
לא, זה לא כך.
אז למה זה מעורר בך את הרגשות שאמרת?
מפריע לי, אני לא יודעת.
אבל כי זה נוגע אלייך, זה משהו שזה מערכת יחסים שאת מצפה ליותר פתיחות?
יכול.
אוקיי, אז שם זה פוגע, כי אין הדדיות.
כן.
צריך
להפסיק עם הציפיות.
בתור מישהו ששנים היה בצד השני.
מה? איזה צד?
הסגור.
מודע לך גברים יותר סגורים.
לא חייתי בהרבה גברים, אז אני לא אגיד עליו בדרך כלל. מה? כן, כן. לא, אבל אני בהחלט זוכר את הסבל הגדול. את הסבל הגדול של לחוות הרבה דברים בפנים ולא להיות מסוגל לפתוח אותם. פחד נורא גדול מהחשיפה, להראות רגשות, לדבר על רגשות. אז זה סבל. אז בתור עצה של מעבר הרחוק, אני יכול להגיד לך ש... אמפתיה לסבל היא פותחת יותר מאשר... זאת אומרת, אם אפשר לזהות שיש שם הרבה סבל ולהבין שזה בא מתוך סבל.
כן,
כן. סבל של, אני חושב שלא, הוא לא כל כך מודע, אבל הוא מורגש. בן אדם לא אוהב להחזיק הכל בפנים. זה לא תחושה נעימה. מה שזה לא יהיה. ברגש נעים, ברגש לא נעים, זה משהו שעוצר, זה סוג של קיבוץ, זה יוצר אי נוחות, זה לא משנה, אם אתה מודע לזה, אז אולי, אבל זה כואב באיזשהו מקום. אז ברגע שמזהים סבל, אני בכל אופן, אז זה מוריד לי את התחושה של אני זה שנפגע מזה. כי התחושה, מה שאת מתארת זה, אני נפגעת, אתה סגור ואני נפגעת מזה. אבל אם אתה ער לזה שהצד השני סובל, אז יש איזו אמפתיה במקום הזה. ציפייה, אני לא בטוח שאפשר להוריד ציפייה הרבה, כי יש לנו ציפייה שדברים יהיו כמו שאנחנו רוצים, אבל יותר הבנה ולהדהד עם הקושי הזה, זה קצת
מגיע והולך.
כן, כן. כן. עוד?
בקשר לפגיעות, כשאת התחלת לדבר על יחסים בעבודה, אני נזכרתי במשהו שבעבודה שלי, שיש יחסים מאוד מסובכים ומאוד לא טובים בין אנשים, בין הצוות, מאוד מאוד קשים, אנשים ממש כועסים מאוד אחד על השני, ולדעתי גם איכשהו כל הזמן בודקים את השני, האם זה מה שהוא עושה פוגע, האם הוא עושה את זה בכוונה כדי לפגוע בי, והרבה פעמים לדעתי אנשים עושים אינטרפרטציות לא נכונות, כי הם ממש מחפשים כבר להיפגע. ואני מאוד מאוד משתדלת לא להיכנס לריב הזה, ומאוד משתדלת להקשיב לכל אחד מה שיש לו להגיד ולנסות להבין מאיפה זה בא. זאת אומרת, אני באמת מנסה להיות נוטרלית בזה, ואני שמתי לב שזה שאני עושה את זה, זה לא עזר לי לא להיכנס לריב הזה, כי... Okay. כי בכל זאת, זה שאני מקשיבה לשני, אז הם פה עושים את המניפולציות שלהם עליי, ועל okay. זה שאני מקשיבה לאחרים, זאת אומרת,
okay.
אני מרגישה מאוד עבודה פה בעניין הזה, מכיוון שמה שאני לא אעשה, אני לא אהיה בסדר.
בחוויה של מי?
בחוויה של האחרים.
אבל...
זאת אומרת, אני מנסה לתת לכל אחד את התחושה שאני לא נגדו. שאני לא עושה שום דבר באף צורה כדי
למרמר לו את החיים, לפגוע בו, להקשות לו על העבודה. וזה שאני מקשיבה לתלונות של הצד השני, זה יקום, יש כאלה, יש שני הצדדים שמפרשים את זה בצורה כזאת. אהה, אם היא עושה, אם היא נותנת לו את הזמן, עולה את הזמן להקשיב, אז אני פשוט מרגישה שאנשים משמשים בי ככלי של ה...
אבל זה בעיניהם.
נכון, אבל, אבל זה נותן לי תחושה מאוד גרועה, כי אני ניסיתי לתת להם תחושות יותר טובות גם כן, כדי קצת לרקח את העניינים, ושום דבר לא עוזר.
כן, כן. יכול להיות, א', אני רוצה להרגיע אותך במקום הזה שאפילו בודה, אפילו הבודה עצמו, היה תקופה, וזה כתוב בטקסטים, שהיו מריבות בתוך הסנגה, בתוך קהילת המתרגלים, בתוך הנזירים, היה אפילו איזשהו מצב של ממש שני מחנות וזה, שהמתרגלים, תלמידים של הבודה,
כל אחד
השני עם הקריות. לא היה הזכריות. בכל אופן, הבודה עצמו היה שלב שהוא לא יכל להועיל. הוא פרש ליער. הוא אמר, יותר מזה אני לא יכול. אז אני לא יודע אם זה מעודד או זה דווקא מרפא ידיים.
מה
אתה
עושה ביער?
מה? מה הוא עושה ביער? הוא ישב ועשה מדיטציה, מה שהוא יודע לעשות. אני רוצה להגיד, אפשר לשאול, יש אנשים שחושבים שהבודה, כאילו, בעיניי יש בזה משהו מרגיע ומנחם, בלדעת שיש סיטואציה ש... ישנן סיטואציות בחיים שעם כל הכוונות הטובות שלנו אנחנו לא מסוגלים לשפר, ובעיניי ומתוך ההתנסות שלי, וזה בעיניי, בשבילי אחד השיעורים החזקים ביותר שאני מקבל מהדרמה, זה שיותר מאשר אחריות לכוונות שלי אין שליטה. אם אני יודע, אם אני מודע לזה שהכוונות שלי היו נכונות ועשיתי כמיטב יכולתי ברגע נתון, ויכולתי היא תמיד מוגבלת, אני יודע את זה, זה מאוד מרגיע. אין מה לעשות, לפעמים אני עושה את מיטב יכולתי ובבית יש בלגן ובעבודה יש בלגן ודברים, אבל אני יודע שעשיתי את מיטב יכולתי ואז אני רגוע. אוקיי? אז להיזהר מהנטייה לחשוב שיש איזה תרופת פלא, ואם אני רק אהיה מספיק חכם ומספיק זה, אני אפתור כל סכסוך שאני בא במגע איתו. אין חיה כזאת. כן, כמובן. כן. זה מחזיר אותנו למקום של לעשות כוונות, להתכוון ולשחרר את התלות מהתוצאות, בתוצאות. בתוצאות אין לנו שליטה. התלות בתוצאות מייצרת הרבה סבל.
גם מה שאנשים אחרים חושבים, נכון?
גם, ומה שהם עושים, ומה שקורה. כאילו, יותר מאשר על הכוונות שלי, אין לי הרבה שליטה בחיים. וזה good enough, לגמרי. זה הכל, אפשר לעשות שינוי עצום, פנימי, רק מתשומת לב לכוונות. וזה בעצם, אם יש עוד שאלות או שיתופים, או... כן, בבקשה? כן.
אני השבוע סרבתי לקחת אחריות עם סבל של מישהו אחר.
סרבת? אוקיי.
זה היה ממש במקום.
הרגשת בחוויה שלך?
בוא נגיד שזה לא היה כזה הסירוב הכי רב בעולם, אבל זה גם לא היה עדיפה רבתי. כי היה צריך כמה פעמים ככה. זה הרבה דוגמאות, זה תמיד הרבה יותר. הייתי שבוע האחרון הייתה בדיוק הזכרה לסבא שלי. והייתי את הזמן, והאופי, האופי, המחות של הקשר ביני לבין סבא שלי הוא קצת איזשהו, לא זוכר מתי, נכנסתי שם למשבצת טיפולית שכזו, ומאז אני מנסה לצאת מהתפקיד הזה בהדרגה. ואני תגיד את זה שבסוף של תמיד השיחות של שכשר יוצאים מהדלת, או, אז מתחיל הדברים הססיים באמת, והיא עצמה גם הייתה קצת שונה רגישית, ובבית שפה בעצם מאוד ביקשה שאני ואחים שלי נסלח לאימא שלי על משהו ש...
סלחת ביקשה.
כן. על משהו שהיה לפני הרבה שנים. וראיתי את הקונטקסט, וראיתי את האנרגיות שהיא באה איתן, וראיתי שזה הסבל שלה, זה לא... זה מצוקה שהיא מרגישה שם. ואמרתי לה ש... א', זה שהיא תבקש ממני לסלוח לאמא שלי, לא מה שגרום לזה לקרות, לא... מה שהייתה רוצה שם זה לא שאני אסלח לה בעל פה, אלא שאני אסלח לה רגשית, וזה... מה זה משנה אם... מה זה משנה מה קורה בחוץ. אבל שזה לא עניין, זה שזה... הסבל שלה שהיא מדברת ממנו כרגע. ולי אישית קצת הרגיש לי לא נעים, כשהיא קצת מנסה להפעיל אותי מתוך הסבל שלה. ואני אומר לי, טוב, אני רק אמרתי, ואני חושב שזה יישאר שם ומתישהו יחלחל. ושוב זה הרגיש לי, שוב מנסים להפעיל אותי כאן, ושוב לא מכבדים את הפעול הזה, וחשוב לי דווקא להעביר אותו טבעי. לא יודע, מה שאני ראיתי שם זה שהיא מאוד הייתה רוצה שאימא שלי תסלח לה.
אוקיי. ולך יש עניין לסלוח למישהו?
יש לי... אני מאוד מקווה שאני אגיע למקום של נחת כזה ש... כן, שתהיה לי מכילה גם דברים עברו.
אוקיי.
אבל גם מול עצמי אני לא... תודה. אני מחד מי שזה יגיע, אבל אני לא...
אוקיי.
יכול... אני יכול לעשות,
למשוך
את זה,
לדחוף
את זה,
שזה יגיע סגיע. אוקיי, אוקיי. אני לא יודע אם זה הכיוון שאליו ניכנס היום, אבל בעיניי סליחה, יכולת לסלוח שהיא רק בתוכנו, לא מחוץ לנו, מקור עצום של שלווה. מקום עצום של שלום. כן. אמור לא מופיע בשפה הבודיסטית. לפי הבודיזם יש לאדם יש פוטנציאל ואפשרות להשתחרר מכל סוג של סבל. ואי יכולת לסלוח היא מקום של קונפליקט, מקום של אחיזה, היא מקום של סבל. אז יש לנו את הפוטנציאל להשתחרר גם מהסוג הזה של הסבל. יש לנו את האפשרות. אמור, זה לא... זה כבר סוג של אחיזה של העצמה. זה ברור?
אפשר שאלה יותר? בהקשר לחוט סילה שלמדנו, דיברנו על אי פגיעה בחיים. השאלה איפה הגבול של החיים, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, ואיפה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים. כי אפשר להגיד, היה לי ויכוח עם בן זוגי הזה, ואמרתי אני אשאל. כי אם זה מאוד מפריע, לבן אדם מאוד מפריע יתושים, ברמה מאוד גבוהה, שכאילו מאוד מפריע. ו... כן, זה עושה גם פצעים חזקים, זה לא... זה כואב. אני לא עומדת אוטומטית להרוג אותו, אבל כן, מה לעשות? וגם לגבי הטבע, העצים של 60 שנה, 100 שנה, כאילו מה...
כן, אני מוכרח להגיד שזה שאלה שהגבולות הם לא חד משמעיים, ואני חושב שסילה, כמו כל אחד בתוך ה... זה אימון, זה מה שאנחנו מתאמנים בו, ואנחנו בודקים אותו ומה נכון לעצמנו ברגע הנוכחי. ההבנה היא שכאשר אנחנו פוגעים בחיים, אנחנו מייצרים אי שקט. אנחנו מייצרים אי שקט בתוכנו ומחוץ לנו, שזה אותו דבר. אנחנו מייצרים פחד, מייצרים רטט של קונפליקט מחוץ לנו ובתוכנו. וככל שאנחנו יכולים להימנע ולשמור ולהקרין את ההפך מזה, אנחנו מביאים שקט בפנים ובחוץ. עכשיו, זה אף פעם לא לגמרי קליר קאט, כי אם מישהו בא ומאיים על חייך, אז יש לך עניין להגן על חיים וגם על החיים שלך. אז יש, אם ניכנס לזה, ואני לא חושב שכדאי להיכנס לזה, ישנם סיפורים ספציפיים שהבודה אישר את זה שהגנה על חיים במחיר של פגיעה בתוקף הייתה מעשה נכון בזמן ובמקום שזה נעשה. זה לא מונע מבן אדם לשלם או לשאת בתוצאות הקרמטיות של הפעולה שלו, אבל זה בהחלט היה דבר הנכון לעשות אותו. ספציפית לעניינים של פגיעה, אני יכול לשתף אותך בקונפליקטים שהיו אצלי. אני כשהתחלתי לשים לב, אז קודם כל כשהתחלתי לתרגל הייתי לוחם יתושים עטור ניצחונות, והיה לי מגבת בחדר והייתי ככה בצורה מאוד והתחלתי לשים לב כמה שהתחושה שהיתוש ואני זה יחסי אויבים, כמה זה מעורר בי כעס וחוסר שקט, כי אני הולך לישון וברגע שאני שומע את הזלזום, אויב, צריך להתעורר, לקחת את כלי הנשק ולצאת. והיה ממש תחושה של מלחמה, של טובים ורעים, של אני הצודק והוא הזה. ואני זוכר שכשהתחלתי לשים לב לזה ולנסות להימנע מזה, כמה שקט זה הביא לי, ממש שקט. ויש פתרונות נורא פשוטים, להתמרח לפני שאתה הולך לישון, נורא פשוט. עכשיו, אז או לשים רשת. יחד עם זאת, אני זוכר שהיינו ביוון, והייתה לנו בת תינוקת בת שנה וחצי, ושכרנו שם, ושם היתושים הם לא תל אביבים כאלה, הם כאלה. והיא נקצה כל לילה. אני הייתי מאוד צדקן בבודהיזם שלי ולא להרוג וזה, ובשלב מסוים הבנתי שאבק, אני, התפקיד שלי כאבא זה גם להגן עליה. כמה שלא מרחנו אותה, זה לא עזר. ואז הבנתי שאני צריך להגן גם עליה. ונאלצתי להרוג. לא שמחתי, אבל... יותר מזה, אצלנו בדירה בתל אביב, אנחנו נראים בדירה תל אביבי טיפוסית, ומאז שהפסקתי, מאז שנהייתי יותר מודע לזה, הפסקתי לרסס נגד יתושים, לא יתושים, נגד ג'וקים. משנה לשנה הבית נהיה יותר אכסניה. הגיע המצב בקיץ שעבר הבת שלי פחדה ללכת בערב לשירותים. כן, הגיע המצב, לא נעים להגיד. והבנתי ששוב, הבנתי ש... מה?
לא לבד בבית.
כן, כן. לאשתי זה גם לא נעים, אבל אשתי מבינה וגם כן לא רוצה לפגוע וגם כן לא רצתה לרסס, אבל הילדים התחילו להרגיש לא נעים בבית שלהם. הבנתי שאני... יש לי תפקיד, אני לא גר לבד, לא בבועה, והזמנתי הדברה. לא שמחתי, אבל הבנתי ש... אז אני חושב שזה כל אחד, זה כל מקרה לגופו. אמרתי, אני זוכר שלקחתי החלטה, אני מוכן לשאת בתוצאות, יהיו מה שיהיו תוצאות של הפעולות שלי, אבל אני לא חי לבד ואני אחראי גם לה. ולא מצאתי, וניסיתי המון פתרונות, ניסיתי פזר, קניתי כמעט כל שמן ארומטי שאמרו לי שהוא דוחה אקליפטוס ולוונדר ועוד כל מיני ציטרה ולבונה, והיה בית מקדש שלהם של, של, של כל מיני דברים טבעיים ש... וכל פעם ששמתי את זה שמעתי את הג'וקים צוחקים בפינה. מה? עכשיו כבר לא צוחקים, לא, לא. כן, אבל אני חושב בעיקר מה שמשתנה זה התחושה של לחיות בעולם מתוך קונפליקט. זה כבר לא אני או הוא, או טובים ורעים וצודק ולא צודק, או מגיע לי יותר. זה תחושה של מנוחה, כאילו היצורים בעולם הם לא נגדי. זה חוויה פנימית, חוויה פנימית. כשאנחנו, האינסטינקט החייתי שלנו זה אני מול, או אני נגד, או טוב ורע, או בעד ונגד. יש לנו המון, כיוון שאני קודם, אז כל השאר הוא בהתאם לאג'נדה שלי. וכשאנחנו מתחילים להתייחס לחיים מתוך מקום של של אי פגיעה, של כבוד לכל צורה של חיים, משהו משתנה במערכת יחסים, וזה משהו שיכול לחלחל לפשוט לתחושה של well-being, כמעט איפה שאתה לא, לא יכול להגיד איפה שאתה לא נמצא, אבל יותר ויותר אנחנו מרגישים בבית. זה נורא נעים, נורא נעים לשמוע יתוש בלילה ולא לחשוב שזה או אני או הוא. נעים. עוד שאלות, שיתופים, הערות? אם לא, אז אני רציתי לדבר קצת על כחלק מהסילה, על דיבור, על תקשורת, שזה כמובן מאוד קשור. הבודה אומר שאנחנו יכולים לפגוע בבני אדם בשלושה דרכים: במחשבה, בדיבור ובמעשים. וכנראה שאין אפשרות לפגוע שלא דרך. ומאוד מעניין בעיניי כמה תשומת לב הבודה הציע להפנות לתקשורת שלנו, לדיבור שלנו, למילים שלנו. כמובן שתקשורת זה לא רק דיבור, אבל בעיקר כיום זה גם יכול להיות וירטואלי ועם המקלדת, וזה יכול להיות גם רק איזה פרצוף אנחנו עושים ג'סטה למי שמולנו. הבודה דיבר על דיבור, ואני חושב שיש משהו נורא מעניין וממש פרקטי בתשומת לב לדיבור שלנו, כי כמובן שהכל מתחיל בכוונה שלנו, והכוונות שלנו מופיעות כהתכוונות פנימית, מופיע כמחשבה, כאיזשהו הלך רוח. את המחשבות ואת הלכי הרוח שלנו אנחנו לא רואים, ולכן קשה יותר לשים לב אליהם, למרות שאפשר. את הדיבור שלנו, הדיבור שלנו בא לידי ביטוי בצורה אקטיבית. יותר קל לשים לב לדיבור מאשר למחשבות, ולכן נורא מעניין לשים לב לדיבור שלנו, כי הדיבור יוצא החוצה במודע או לא במודע, והוא הופך למילים ומשאירות את הרושם שלהם. והבודה כל כך הכיר בחשיבות של ההתאמנות, באימון, בדיבור נכון, שהוא הכליל אותו כאחת משמונה המרכיבים של הדרך להשתחרר מסבל. אחד משמונת המרכיבים זה תשומת לב, או להתאמן בדיבור נכון, בדיבור שלא פוגע. ואני רוצה גם להגיד כמה מילים על דיבור נכון, או הימנעות מדיבור לא נכון. וגם אני רוצה, יש לי שאיפה להספיק ש... שנדבר על זה קצת, אז אני אנסה לקצר. כשהבודה דיבר על תקשורת נכונה או דיבור נכון, הוא דיבר על ארבע אספקטים. אחד, הימנעות מאמירת משהו שאינו אמת. בשפה אחרת, הימנעות מאמירת שקר. כמובן שאמת לא כאמת מוחלטת, אלא האמת שידועה לנו, מה שידוע לנו כאמת. כאשר אנחנו אומרים משהו שידוע לנו כאמת, שבמציאות הוא אולי לא נכון, אנחנו עדיין אומרים מבחינתנו את האמת. אז זה מה שחשוב, הכוונה. שימו לב, תמיד, אם יש לכם ספק, הכוונה היא המפתח. מתוך איזה כוונה אנחנו חושבים, אומרים או עושים משהו. הכוונה היא המפתח. אז הימנעות מאמירת, מפגיעה על ידי אי אמירת אמת, הימנעות מהשמצה לסוגיה, ואומר פגיעה באחרים על ידי דיבור, השמצה, הימנעות מדיבור שמונע מתוך שנאה, מתוך דחייה, okay? והימנעות מפטפוט, פטפוט ודיבורי סרק ודיבורים מתוך קלות דעת. עכשיו אני לא אוכל לפרט את כל הדברים האלה לעומק, אני רק אציע ככה כמה רעיונות. אם מדברים על הימנעות מאי אמירת אמת או מאמירת שקר, אני חושב שההנחה שלי היא שרובנו רוב הזמן דבקים באמת שידועה לנו. אז אין פה עניין של להגיד למישהו, תתחיל לדבר אמת, כי אני מניח שזה מה שאנחנו עושים רוב הזמן. יחד עם זאת, בואו ננסה ונבדוק בתוך עצמנו, בתוך ההתנסויות שלנו, מתי קורה, האם, ואם כן, מתי קורה שאנחנו לא אומרים את האמת ש... אנחנו יודעים. הוא אומר, אנחנו מסלפים קצת את האמת. בדרך כלל זה קורה כשאנחנו מנסים להגן על משהו. מה?
לא רוצים לפגוע.
אוקיי, עכשיו יש, הבודה גם דיבר על דיבור שהוא גם נכון, שהוא גם בזמן הנכון, והוא גם מיטיב. אז לפעמים הדיבור הנכון יהיה לא לדבר. והבודה בהחלט המליץ להמעיט בדיבור מאשר להרבות בדיבור. דרך טובה להימנע מדיבור לא נכון זה פשוט לדבר הרבה פחות. וכנראה שזה עצה שהיא מאוד טובה באופן כללי. לא תמיד. אם אתה קריין חדשות, אז אולי קצת קשה לך.
אולי, דווקא, אולי אז.
אוקיי, אוקיי.
אז אולי זה לא הסיבה היחידה שבגלל האנשים
המסורים. לא, לא. אני חושב שאנחנו... למה כיוונת?
ליצור לך מציאות יותר טובה.
גם. נדבר וגם נגיע על זה.
זה לא רק ילדים עושים את זה, גם מבוגרים עושים.
מסכים. אני אגיע לזה, אני מקווה.
בפנאים.
אתה רוצה להבין מאיפה
הרוח
הגיעה
אלינו.
הרוח?
כן,
יש לנו פה
איזה
דרינגה,
איזה משהו.
נכון. טוב. קר לכם? אתם לסגור את זה? הימני למעלה, אולי.
אולי
זה... לא, 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 זה לא המסגן.
זה לא המסגן,
החלון. החלון לא יושב חלק העליון.
זה גם יש
פעלה
כלפי.
כן. זה מה יש. אוקיי. אז קורה שאנחנו... לא אומרים את האמת, או בשפה יותר בוטה, משקרים כאשר אנחנו רוצים להימנע מלפגוע במישהו אחר. ויש לזה כנראה גם את הסיבות הטובות שלנו, אבל בואו ננסה לבדוק מה זה עושה בחוויה שלנו כאשר אנחנו אומרים משהו שאנחנו יודעים שהוא לא נכון. מה זה עושה בתודעה שלנו? ואני חושב ש... די מהר נבחח שזה יוצר אי שקט פנימי. כי ישנו איזשהו פיצול בין מה שאנחנו יודעים שהוא אמת ובין מה שאמרנו. ויש לנו פתאום אג'נדה כפולה. יש לנו אג'נדה כפולה של גם להגן על מה שאמרנו, זאת אומרת, לשחק את המשחק של מה שאמרנו, וגם לשמור על עצמנו, להצדיק את זה שאמרנו. וזה סוג של זריעת זרעים של אי שקט. עכשיו, אני לא בא להגיד פה דברים מוחלטים, שתמיד צריך להגיד את האמת בכל מצב, לכל אחד, בכל... לא זה, כי הבודה דיבר על דיבור שהוא נכון, דיבור שהוא אמיתי, דיבור שהוא מיטי, ודיבור שהוא בזמן. ויש באמת לא מעט פעמים שהבודה נשאל שאלות, והוא בחר שלא להגיב. הוא שתק. וכששאלו אותו למה שתק, הוא אמר... כל תשובה שהייתי אומר הייתה פוגעת בצד השני. אם הייתי אומר לו, עונה לו בחיוב, הוא היה מבין את זה כך והיה נכנס לאשליה, ואם הייתי אומר לו את התשובה השנייה, זה גם היה מוביל לבלבול, אז הוא בחר פשוט לשתוק. לא, זה לא אומר שאנחנו תמיד צריכים לשתוק, אבל זה אומר שאנחנו מוזמנים לשים לב האם המחיר שאנחנו משלמים, המחיר הפנימי ואולי החיצוני, באי אמירת אמת, שווה את ה את מה שעשינו. האם אנחנו משיגים שקט או אנחנו משיגים בלבול? ואני חושב שהמפתח הטוב ביותר לדעת במה לבחור לעשות ואנחנו נמצאים לא מעט אנחנו נמצאים בסיטואציות שהם זה לא ברור לגמרי מה נכון לעשות. כשברור לגמרי אנחנו לא עוצרים וחושבים. כשיש יש איזשהו דילמה פנימית. ואני חושב שמפתח טוב לשאול את עצמנו זה מה יביא לי יותר שקט בתודעה לעומת מה יביא לי יותר בלבול, יותר רעש. וחיינו יחסית קלים, אם אנחנו דרך הבודיסטית יקרה לנו, אז אנחנו נם חמישה כללים שאנחנו מוזמנים לשים לב אליהם, נכון? דיברנו על זה, לא לפגוע, לא לשקר, לא לקחת משהו שלא ניתן, לא לפגוע באמצעות אנרגיה מינית ולא להרפל את התודעה. זה פחות או יותר חמשת הכללים הבסיסיים של הסילה. נזירים, רק שנייה, נזירים, מי שלקח על עצמו את דרך הנזירות, יש להם איזה 200 ומשהו כללים. וכמובן שלדעת 200 כללים, זה רק לזכור בעל פה 200 כללים, זה כבר מבלבל. אז ככה, כלל האצבע ששמעתי פעם אומרים לנזירים, שאם לא ברור לך אם זה נכון או לא נכון, או אם אתה עובר על איזשהו כלל או לא עובר, כלל, תשאל את עצמך שאלה פשוטה. לעשות את זה יביא ליותר בלבול, יוסיף בלבול או יפחית בלבול. וזה המפתח. האם זה יביא לבלבול או לשקט בתוך התודעה.
אוקיי,
ומה
עם הצד השני? אני שואלת את זה רק את עצמי, אני מגיעה עם מסכנה, אני
מגיעה
שקט,
אבל
הצד השני יכול
לעשות. נכון, נכון, נכון. לכן זה אימון ולא כל כך כלל, לא כל כך פשוט. ישנה אמרה סופית שהיא לא לגמרי חופפת, אבל היא מאוד מאוד קרובה להבנה הבודיסטית, סופי, כן, החוכמה אין לאף אחד לא, סופי גם הם גם מעגלים, אבל לא
הסופיה של האסלאם
כן, אבל האמרה הזאת אומרת אם אתה רוצה לעשות משהו או להגיד משהו, תשאל את עצמך האם זה אמת האם זה מיטיב והאם יש בזה טוב לב. אני היום חשבתי על זה קצת ומצאתי שהבודה היה קצת יותר מדויק, והבודה הגדיר דיבור נכון כארבע הימנעויות. הימנעות מאי אמירת אמת, הימנעות
מהשמצה,
הימנעות מפגיעה, מדיבור פוגע, דיבור שמונה לתוך שנאה, והימנעות מדיבור סרק, קלות דעת, רכילות, תקראו לזה איך שתקראו לזה. לדעתי זה יותר מדויק, אבל יש משהו נורא פשוט לזכור וישים ולזכור כשאני מדבר האם זה אמת שידוע לי, האם זה מיטיב להגיד את זה? זאת אומרת, האם זה מועיל? עכשיו, כשזה מועיל, זה לי ולאחרים, אין הפרדה. אוקיי? יכול להיות שזאת אמת, אבל, וזה יועיל לי, אבל זה לא יועיל לשני. אוקיי? והאם יש בזה טוב לב? לפעמים אני יכול להגיד משהו שהוא ממש האמת. אוקיי? והוא אפילו מועיל להרבה אנשים, אבל אין בזה טוב לב. יכול להיות שזה יהיה... עכשיו, ההגדרה של טוב לב מאוד יהיה קשה להגדיר את זה. לא בטוח שזה המקום להיכנס לזה, כי לפעמים אמירות מאוד נחרצות שעל פניו נראות כמאוד פוגעות, בטווח הארוך יכולות מאוד להועיל. אז אני חושב שטוב לב זה כוונה פנימית, וקשה לנו אף פעם לדעת מה הכוונה של מישהו אחר. אנחנו יכולים לדעת רק את הכוונה שלנו. את לפעמים אבא שצועק מאוד חזק על הילד שלו כי עשה משהו מאוד סוכר, שזה נשמע מאוד פוגע, יכול להיות שהוא עושה טובה מאוד גדולה בהבהרת איזשהו גבול, או אפילו באיזשהו אקט. יש איזה סיפורים, אבל זה לא המקום, ואני בטח לא רוצה להצדיק פה התנהגות אלימה או זה, אבל יש, רק אנחנו יכולים לדעת אם יש בזה טוב לב. אז אנחנו לא עסוקים בלנחש את הטוב לב של אחרים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו. יכולים לשאול את עצמנו. עכשיו, בהקשר למה שאת אמרת על, על, על דיבור לא נכון, על דיבור, אי אמירת אמת, אני חושב ש... אחד ההנחיות שבעיניי היו מאוד מועילות זה לשים לב על דיבור, צורת דיבור שאנחנו לובשים, שבעצם שאנחנו לובשים, שאנחנו משתמשים בה, שבעצם עוזרת לנו להלביש על עצמנו איזושהי מסכה, ואנחנו משחקים איזשהו תפקיד. קורה, ואני ראיתי זה קורה לא מעט אצלי, איך מכורח הסיטואציות של עבודה, של צבא, של הורה, של בוס, של פקי, של איך הם כפיף, מי שמתחת לבוס, אז נקרא עובד של whatever, אנחנו לובשים, אנחנו משתמשים בדיבור כדי לעטות על עצמנו איזושהי מסכה שגורמת לנו לשחק איזה תפקיד. עכשיו יש פה ביצה ותרנגולת, יהיה מאוד קשה למצוא פה, אבל הדיבור משמש כאיזושהי מערכת הגנה, והוא הוא גורם לכך שאנחנו מתרחקים מעצמנו. אנחנו משתמשים בדיבור כדי לשחק תפקיד שאולי נכון מבחינת התפקיד, אבל הוא לא נכון מבחינתנו. אנחנו או משתמשים בדיבור כדי להיראות הרבה יותר סמכותיים ממה שאנחנו מרגישים, או להפך, הרבה פחות, או אנחנו עוטים איזה מסכה של המצחיק, של היודע, של המבין, כי אנחנו חושבים שזה נכון לסיטואציה או לעצמנו. מישהו שאל אותי לפני שבוע, היה פורים לפני כמה ימים, נכון? שאל אותי, למה אתה מתחפש? ואני אומר, אני מנסה להפחית את התחפושות. אני לקחתי לעצמי גם הפורים הזה להשיל את התחפושות, ולא שאין חוכמה פסיכולוגית גדולה בלהתחפש פעם בשנה. אני חושב שיש בזה הרבה חוכמה. אבל...
דווקא אני חושבת שבפורים, זה מה שאני חשבתי, שהייתי בכמה מסביבות של פורים, שהמסכה מאפשרת לאנשים דווקא להיות הרבה יותר טבעיים
יש בזה חוכמה, יש, אני לא, פורים כבודו במקומו מונח, לא באתי להגיד משהו חס וחלילה. אני אוהב פורים, מאוד אוהב פורים, אני אוהב להתחפש.
הייתה דרך
שלו
לא להתחפש, אז הוא
קרה. מה? לא יצא להתחפש, אבל אף אחד לא הזמין אותי בסיבה, אני אגיד את האמת. אני מנסה להגיד ש שתשומת הלב לדיבור שלנו, האם הדיבור או הסגנונות דיבור שאנחנו לוקחים לעצמנו בסיטואציות מסוימות כחלק מתפקידים מסוימים, עד כמה אנחנו אמיתיים לעצמנו, או עד כמה אנחנו משתמשים בדיבור כדי ליצור מסכה וליצור איזשהו שריון וליצור איזושהי מערכת הגנה, שבעצם אנחנו באיזשהו מקום מתמכרים לתפקיד ומתרחקים מעצמנו. מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר.
ואם עושים את זה בצורה מודעת, תשומת לב, אוקיי, עכשיו.
אוקיי. תשומת לב זה כבר חצי הפתרון, אם לא יותר. תשומת לב.
עדיין זה יכול להכניס הרבה שקט.
נכון, נכון. תשומת לב יכולה בשלבים הראשונים, ואולי אפילו יותר מזה, להכניס אי שקט, כי פתאום דברים שהיו באוטומט, אנחנו פתאום שמים לב, אנחנו... והסבל פתאום הוא יותר, לא פתאום, אבל הוא יכול לחוות בצורה יותר חזקה. אנחנו הדחקנו את זה ולא שמנו לב. בהחלט, אנחנו מכירים את זה. אבל זה אבל לפגוש סבל, זאת לא טעות. תזכרו תמיד, לפגוש סבל, אין טעות בלפגוש סבל. לפגוש סבל, האמת הראשונה. אנחנו רוצים להשתחרר בסבל, אנחנו כנראה שזה בלתי נמנע לפגוש אותו. זאת לא טעות. לשים לב לזה שיש יותר סבל. טוב, אני יש עוד מה להגיד, אבל אני כן יש לי עניין שנדבר קצת. אז אם מתאים לכם, נתחלק קצת לקבוצות. כן? ככה, כדי להציף את עצמנו בשאלות או בחקירה. ושיהיה לנו חומר לתשומת לב במהלך השבוע. אז בוא נעשה את זה בצורה מאוד ספונטנית בשלישיות אולי. אוקיי? שלושתכם. אחרי זה שלושתכם. תסלחו לי שאני לא זוכר את השמות. ואחרי זה ממך. אני אעשה את זה בצורה קלה. שלושתכם. אוקיי? ושלושתכם. שלושתכם. ושלושתכם פה. שתיכם וארבעתכם. אוקיי? קבוצות ברורות?
כן.
עכשיו, לא אמרתי את כל מה שרציתי להגיד כי אי אפשר, אבל דיבור נכון מתחיל בהקשבה. אי אפשר לשים לב לדיבור אם אנחנו לא קודם כל במוד של הקשבה. אז הדבר הראשון, שזה בעצם מה שאנחנו עושים במדיטציה, לומדים להקשיב, לומדים להיות בהקשבה. הדבר הראשון בדיבור זה להתחיל לשים לב למה אנחנו אומרים ומה אנחנו שומעים. אותו דבר. אז כשאנחנו בקבוצות, ההנחיה היא לתרגל הקשבה. מה זה אומר להקשיב? כשמישהו מדבר, מתחיל לדבר, אם אני לא מודע, הנטייה היא תמיד להתחיל לחשוב מה אני הולך להגיד לו. איך אני כבר, אני עוד לא גמרתי לשמוע, אני כבר עסוק בלהכין את התשובה, או בסיפור שלי, או בחוכמה שלי, או בהצטדקות שלי, או ב- whatever הסיטואציה. ואז אני לא נוכח, ואני לא ספונטני, ואני לא מקשיב. אז התרגול של דיבור נכון זה להקשיב ולתת לדיבור להיות כנה, להיות ממה שמופיע מתוך הרגע. זה לא אומר שאי אפשר לחשוב על מה שאנחנו רוצים לדבר, והחלט כן, אבל זה הקשבה. מה שהייתי מציע, אני תכף אתן את שני השאלות או שני הנושאים לשיתוף בקבוצות. אם אפשר לשים לב לזה שאנחנו מדברים בגוף ראשון ומתוך ההתנסות שלנו, מתוך מה שאנחנו יודעים וחווינו מעצמנו ופחות ממה שאנחנו חושבים על ומבינים את, אז זה להיות כנה ולדבר מתוך ההתנסות ולשתף במידה שאנחנו פתוחים לשתף. זאת אומרת, אם אנחנו, קשה לנו לשתף במשהו אישי, אז אפשר להיות בשקט, אבל לא להגיד משהו כללי כזה, אלא לדבר מתוך ההתנסות ומתוך ההתנסות האישית. אז השאלה הראשונה שאני רוצה שתשתפו זה, אם הבנו נכון מה זה תקשורת נכונה, לפי מה שדיברנו פה היום. אז כשאנחנו בודקים את עצמנו בתוך היומיום שלנו, ואל תסתכלו הרבה אחורה, תלכו על היום, על אתמול, על שלשום, אני חושב שהיו לנו מספיק התנסויות, מה קשה לנו, איזה קשיים עומדים לפנינו כשאנחנו רוצים להיות בדיבור נכון? למה קשה לנו? מה מפריע לנו? מה מונע מאיתנו? איזה פחדים או איזה מחסומים? שאלה ברורה? כאילו, מה מונע מאיתנו להיות כל הזמן אמיתי, אותנטי, נכון לאמת שידועה לי? אז זו שאלה מעניינת לשתף. שוב, תדברו מתוך ההתנסות האישית עד כמה שאפשר. כשתגמרו לשתף את ה בשאלה הזאת, אז תריבו לי יד ואני אזרוק לכם את השאלה השנייה. אוקיי? סבבה.
לא, זה ייקח קצת זמן להיכנס לזה כזה.
בהינתן הקשיים שכרגע הצפנו ושיתפנו להיות בדיבור נכון ומיטיב, מה יכול לעזור לי השבוע, לא בכלל בחיים אלא שבוע ספציפית בימים הקרובים, להיות יותר בדיבור נכון ומיטיב, או פחות בדיבור פוגע? אז ספציפית לשבוע תחשבו, ואם אתם רוצים להחליף איזה משפט או שניים עם קבוצה בעניין הזה, אז יש עוד כמה דקות. שזה דיבור פנימי. שאנחנו, שהבודהיזם דיבור זה מילה שנאמרת. מחשבה לא נאמרת, דיבור נאמר.
מחשבה זה חלק מהשיחה הפנימית.
כן, יש מחשבה ויש דיבור. אנחנו
עדיין נשים לב אליה כמו שזה דיבור או שלא?
אי אפשר. הללויה.
זה להיות קדוש מאוד.
אם היינו פה, אם היינו לוקחים את זה שלב אחד אחורה, אז היינו מדברים גם על כוונה נכונה. זה תשומת לב למוטיבציות שלנו. זאת אומרת, לפני הדיבור.
זה יותר קל מהמחשבה. הכוונה יותר נשלטת מהמחשבה.
הדיבור הוא פועל יוצא של הכוונה.
המחשבות האקראיות שלנו. הכוונה את יכולה.
אוקיי, אז בואו נתאסף רגע לכמה מילות בחירה. זמננו כאן מסתיים, אז אין לנו זמן כדי לשמוע את קצת רשמים מה שעבדתם בקבוצות, אבל זה לא הולך לאיבוד. אני רוצה להציע לכם לצאת עם זה הביתה, שזה ער בתודעה, להגיד שמתוך ניסיון אישי, כשהתחלתי לתרגל והתחלתי לשים לב לדיבור, אני חושב שבעיניי תשומת לב לדיבור נכון בחיים, ביומיום שלי, מהמקום שבו הייתי, שם ראיתי, זה היה ממש מאיץ חיובי בתוך הדרך. אני ראיתי המון שינויים שקורים כתוצאה מזה שהתחלתי לשים לב למה אני אומר ומה אני לא אומר. אז תשומת לב לדיבור בעיניי היא מתנה מאוד גדולה, ממש מתנה, לא יכול להרחיב יותר מדי במילים על זה.
ואולי גם לא צריך, אבל רק מציע לכם את זה בתור מקום של גיוס מוטיבציה. מה שאני מציע שנעשה השבוע, אני אמרתי לכם שאני נורא אוהב ומציע לעבוד עם יומנים. סיפרתי לכם על זה? לא ממש. אז יש לי איזושהי אובססיה ליומנים. מי שמכיר אותי מקורסים קודמים, לא שאני אוהב לכתוב ולא שאני אוהב יומנים, אבל גיליתי שלעבוד עם יומן, לקחת איזו מחברת הכי פשוטה, כמו הפנקסים שרואים פה, וכל יום, כל יום לחלק אותו לארבע, אוקיי? נתחיל בקלות. חלקים אותו לארבע, ארבע, ככה, או אחת, שלוש, ארבע, דף, לחלק אותו לארבע, וארבע פעמים ביום לפגוש את המחברת לדקה, את היומן לדקה, לא הרבה, ארבע דקות ביום. פעם אחת בבוקר, פעם בצהריים, פעם אחרי צהריים, פעם בערב. לא זוכר, בקוס קפה של הבוקר, בקוס קפה של הצהריים, ב... לא יודע מה, בסיגריה של אחרי צהריים ובקוס תה של הלילה.
קוקאין של
מה?
בכדורים של הלילה.
אוקיי, לא משנה, תהיו, כל אחד יש לו את ה... וארבע פעמים ביום לשים לב לאותו עניין שאני רוצה לפתח בחיי בהקשר של תשומת לב ביום יום. אז מה שאני מציע השבוע זה ללכת למכולת או לחנות הקרובה ליד הבית ולקנות מחברת כזאת בשקל וחצי של בית ספר כזה, זה לא השקעה יקרה, ולהפוך אותה לשבוע ליומן שלי, להתנסות בה. מי שיש לו אז פה יש לו. וארבע פעמים ביום לשאול את עצמי איך היה הדיבור שלי בשעתיים האחרונות, מהפעם האחרונה שפגשתי את היומן עד עכשיו. האם נקעתי בדיבור עכשיו, בדיעבד, שאני חושב על מה היה לי בבוקר מאז שקמתי, לפתוח את זה על הבוקר, שעוד לא עשיתי כלום, אז עוד לא הספקתי לדבר, אז אולי זה לא, אז אולי לחכות שעתיים ולפתוח אותו אחרי שעתיים. אבל איך היה הדיבור שלי עכשיו, שהגעתי לעבודה, שלקחתי את הילדים, שנפרדתי מהבן זוג, היה דיבור נכון, או היה משהו לא נכון, ופשוט לרשום לעצמי, כך או כך.
כל יום.
כל יום ארבע פעמים ביום, זה מה שאני מציע, זה לדקה, זה לדקה, זה לא לרשום מספרים.
מה כותבים?
מה כותבים?
נעים, נעים.
לא, לגבי הדיבור.
ארבע פעמים ביום.
כל יום. עכשיו.
בשבת
לא שבת. מה שאני מציע, אוקיי, תהיו יצירתיים, אבל מה שאני מציע, פשטות. כאילו, פוגשים את היומן, פותחים ופתאום יש את ה... אוקיי, אני צריך להיזכר מאז פעם אחרונה שפתחתי אותו, עברו שעתיים, הוא עבר חצי יום, כמה זמן שעבר, איך היה הדיבור שלי? ואז להעלות נקודות חיוביות, וואלה, הייתי מאוד כנה וגלוי ואותנטי בשיחה הזה, או וואלה, פה נסחפתי, שכחתי את עצמי, לא הקשבתי, פגעתי, פשוט לרשום את זה ולהיזכר גם במניע, מה היה המניע שגרם לי לפעול כפי שפעלתי בהקשר לדיבור. זה לא מסובך, יכול להיות שפחדתי, יכול להיות שכעסתי, יכול להיות שפשוט לא שמתי לב, יכול להיות שנפגעתי, יכול להיות ש... whatever. למה נקעתי בדיבור נכון ומיטיב? או כשהיה דיבור נכון, או כשאני מציין לעצמי ש...
למה...
כן, המניע, מה היה המניע מאחורי זה? לכאן או לכאן? הייתי מאוד כנה וגלוי ומשתף ומיטיב בשיחה שלי עם החנווני במקולת. מה היה המניע שם? או שהייתי דווקא גס וחסר סבלנות וקצת לא נעים וקצת... עיכבתי את הפרצוף בשיחה שלי עם, אז למה? שתתחיל לשים לב לזה.
יונתן, זה רק מהפה והחוצה או גם פנימה?
אני לא, פה, נכון, אני, אז פה מהפה החוצה, תקשורת. לא בדיאלוג הפנימי, זה קשור למשהו אחר שלא נגענו בו הפעם, אולי ניגע בו בהזדמנות, נמצא את המקום, שוב. אז ככה, אז מי שרואה את זה כשיעורי בית פספס את העניין. בעיניי זה לפגוש 4 פעמים ביום מורה דרמה יקר. זה 4 פעמים ביום לפגוש אחד על אחד מורה דרמה יקר. ואין מורה יותר טוב לעצמנו מאשר אנחנו, את האמת. כי אנחנו יודעים בדיוק מה קרה ולמה קרה. אז אני מתוך, שוב, מתוך ההתנסות שלי, בתקופות שעבדתי עם היומן, היה העצה מאוד גדולה ביכולת שלי לשים לב ובשינויים מאוד מאוד משמעותיים, כך שבעיניי זה תרגול מאוד יקר. מי שרואה את זה כעונש, אז לא, אל תעשו את זה, תמצאו דרך צירתית אחרת לשים לב ביום יום, אבל לא כעונש. אז בשבוע הבא אנחנו נפגשים איתי ברידמן, ומה שנעשה אז, נתחיל את המפגש בזה שנשתף על ההתנסויות שלנו עם התשומת לב לדיבור. אז אני אשלח לכם עוד משהו שלא הספקתי לדבר עליו. יש איזשהו דף הנחיות שאת רובו סטיבן כתב או ערך, וחלקו הקטן אני. בעיניי הוא מאוד מעניין בהקשר של דיבור נכון, אבל אני אשלח את זה במייל.
איזה שעה?
אז זהו. אלא אם כן הודעתי אחרת, אני יודע בכל מקרה, אבל 8:30, אם אני אברר ברידמן, אם אפשר להקדים ל-8, אז אני מבין שלכולם עדיף, לרובם עדיף ב-8?
כן.
כן? מה?
לא, בשבילך זה בעייתי.
בשבילך זה בעייתי?
גם לי.
אה.
שעה שאתה
עצבן. למה שעה?
כאילו, פשוט...
אני לא
הייתי בעייתי.
8:15.
לא, בזמנו אני רציתי שזה יהיה ב-8. השעה הקבועה שלנו הייתה 8. הסיבה שהעברנו ל-8:30 זה בגלל שרידמן אמרו שהם לא יכולים, אחרי זה לא פנו לפני זה. עכשיו יש פה הרבה אנשים שרוצים, כמה רוצים 8:30? ידיים. 8:30.
8:15.
אוקיי, כמה רוצים 8?
ללא אכפת.
אוקיי.
נעשה ממוצע מוחלט, 8:10 בערך.
8:22 נראה לי. איפה שנשאיר את זה ככה?
כן, כי זה
קריץ שיהיה ככה. נשאיר 8:30. בעוד שבועיים לא יהיה מפגש.
איזה תאריך?
ב-17. בעוד שבועיים לא יהיה מפגש. כבר תרשמו לכם, שבוע חופש. לא רני יכולה ולא אני יכול. מה? לא, לא, לא תפני. זה ב-17 במרץ לא יהיה מוכן. אבל שבוע בא לפגשים כרגיל. אז כבר קמים? בוא נשאר דקה בשקט.
בוא נעשה.